שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. לאחרונה ישראל נמצאת תחת מתקפה של מיסיון נוצרי בדומה לשנת 2000 למניינם, שאז דמיינו שהמשיח שלהם עתיד להגיע באותה השנה. אבל הפעם המתקפה אינה ממיסיונרים נוצריים שהגיעו מארצות הברית, כמו אז שהיו מדברים עברית משובשת, אלא הפעם מדוברי עברית רהוטה, חלקם בניהם ובנותיהם של הנוצרים שהובאו לארץ בהמוניהם על ידי פוליטיקאים שהיו מודאגים מהתפשטות הציבור החרדי, כפי שהם עצמם הצהירו באותה תקופה. כשמרן הראשון לציון שליטה תקף בכאב את העלאת גויים מרוסיה, מאוקראינה ושאר המדינות, יצאו נגדו ליברמן וחבריו. במקום שיבינו שהוא דיבר מכאב ליבו על המצב של עם ישראל, וכעת רואים כולם את פירות הביושים של המגמה הנוראה הזו, כשישראלים שנראים ומדברים כמו יהודים, חלקם אינם אלא גויים גמורים, בנים ובנות לאותם עולים נוצרים, וחלקם צעירים וצעירות יהודים, אחים ואחיות, בשר מבשרנו, שגדלו ללא תורה, ללא ערכים, והתפתו על ידם. שומעים, מי שלא מכיר את הדבר האמיתי, יכול לראות את החיקוי ואת הזיוף כאילו שיש בו ממש. בעבר הכנסייה הנוצרית נקטה בשיטות של רצח, שמדות, עינויים, פוגרומים, וכיום באים יותר בחלקלקות לשון, מתקיפים תלמידי חכמים בעם ישראל, מוציאים דברים מהקשרם מתוך דברי חז"ל, לא נותנים את התמונה המושלמת. וכבר הרמב״ם כתב בזמנו על הפסוק, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשי. אומר הרמב״ם, בשתי מלחמות, שני סוגים של מלחמות, ינקטו אותם אומות העולם כנגד עם ישראל. השיטה הראשונה, שיטה של כלים, כלי נשק, מלחמות, והשיטה השנייה, דיבורים ופיתויים, ועל זה התנבא הנביא ואמר, כל כלי יוצר עלייך, כל הכלים שייצרו כדי להקות בעם ישראל, לא יצלח. ואחר כך מגיע השלב שרואים אותו היום, וכל לשון תקום איתך למשפט, באים בדיבורים, מתווכחים, אבל כבר אמר הנביא, כל לשון תקום איתך למשפט תרשי, כלומר תוכיחי את השקר שלהם, זאת נחלת עבדי השם וצדקתם מאיתי. השבוע פרסמו בתפוצה המונית סרטון שבו מביאים קטעים מרבנים שונים שדיברו בשיעורים שלהם, שילבו דברים במה שנוגע למעמד האישה בכלל ביהדות ובאופן כללי, ומתוך כך באו להשמיץ ולהוריד ולקלקל. אז בואו נבדוק בעזרת השם את הגישה האמיתית של היהדות למעמד האישה. הגמרא ביבמות דף סמך ב עמוד ב אומרת, כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא שמחה. בהמשך אומרת הגמרא, בלא תורה, בלא חומה, בלא שלום. מה הכוונה בכל המשפטים האלה? כל מילה יש כאן עומק, וחז"ל הביאו פסוקים שמבססים את הדברים. שלמות של אדם מנקודת מבט יהודית על ידי אישה, כלומר איש ואישה משלימים זה את זו וזו את זה, כמו שחז"ל אמרו על הפסוק, זכר ונקבה בראם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם. שניהם יחד נקראים בשם אדם. וכשאדם לא נשוי עדיין, הוא לא מרגיש שמחה אמיתית. אין כאן שלמות, יש כאן רק חצי נשמה, שגם כשהיא חובה חוויות של שמחות, אי אפשר להשוות את הדבר לאדם שהוא נשמה שלמה. ורק כאשר נותן לה את הטבעת, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל עם החופה והשבע ברכות, אז שני החצאים של הנשמות מתאחדים חזרה. הזוהר אומר בפרשת ויקרא דף זין, אמר רבי שמעון, זיווגה דדחר ונוקבה יקרה אחד. באתר דנוקבה שריה אחד יקרה. מה היא טעמה? בגין דדחר בלא נוקבה, בגלל שזכר בלי נקבה, כשהוא לא נשוי עדיין, פלג גופה יקרה, נקרא חצי גוף, ופלג לאו אחד. חצי, גם אם אתה רואה אותו כחצי שנראה שלם, אבל זה לא אחד, הוא רק חצי. וכך בפרשת לך לך, הזוהר הקדוש המפורסם, שקוראים אותו בליל הברית יצחק, לא תמיד שמים לב מה שקוראים, כי הדברים כתובים בארמית, אבל שם הזוהר מתאר את כל העניין הזה של הנשמות, לפני שבאות לעולם, האם יש נשמה בן ונשמה בת? אומר הזוהר, כל נשמה לפני שבאה לעולם מורכבת משני חלקים, כשהיא יורדת לעולם היא מתחלקת, החצי האחד נכנס בבן, החצי השני בבת. ומתי שוב הנשמה חוזרת להיות אחת? רק כאשר אומר לה, הרי את מקודשת לי. אז הם המיסיונרים הנוצרים יבואו ויטיפו לנו מה זה כבוד האישה. הם שבגישה שלהם, אדם שנשוי הוא נחשב פגום. הנזירים, האפיפיור, הכמרים, כל אלה שלא נושאים נשים כל ימיהם, משום שהם רואים באישה כדבר פסול. אבל כאן בארץ, כשלאחרונה ניסו וראו שבשיטות שונות לא מצליחים לקלקל את האמון של עם ישראל בחכמי התורה, בגדולי הדור, אז לקחו קטעים, משפטים, מרבנים שונים שדיברו, אם היו מראים את כל השיעור השלם, ודאי שהכל היה נראה אחרת, אבל לוקחים משפטים קצרים, הרי זה בדיוק כמו שניקח שיעור שלם שעוסק בעניין של עושר. האם עושר דבר טוב או דבר רע? ואותו רב שמדבר מסביר את הצדדים השונים, שאתה יכול להשתמש בעושר לדברים טובים, לקיים בזה מצוות ומעשים טובים וחסדים, להקים פרויקטים נפלאים. ומצד שני, עם עושר האדם יכול לעשות הרבה שטויות. אז אם אדם ייקח את הקטע של העושר שהוא לא טוב ויציג רק את זה, יראה לכולם שעושר זה דבר שלילי. יש עושר שמור לבעליו לרעתו, אבל לא כל עושר הוא כזה. כך גם כשחזל וחכמי ישראל מדברים על המבנה של איש ואישה, יש מבנה שהוא נפלא וטוב, יש מבנה שהוא הרסני, שהוא מקולקל, תלוי איך משתמשים באותו עניין, איך פונים, איך ניגשים, איך מסתכלים על אותו דבר. כשחזל אמרו שאדם שרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, הוא לומד תורה, אבל התורה הזו היא לא מושלמת, הוא רק חצי נשמה. ועוד מאמרי חזל כל כך רבים, בפרט שהם באים ותוקפים, הם אומרים שם שהתנך הוא יפה, התנך הוא קדוש, ובזה הם רוצים לקנות את האנשים. רק מנסים לערער את האמון של עם ישראל בחכמי התורה. אבל העלימו פרטים, לא רק שהעלימו את כל דברי חזל שמדברים בגדולת השלמות, בגדולת במעלת האישה. הגמרא בקידושין למד א' אומרת, רב יוסף כי אהבה שמע, כלקראה דאימה, כשהיה שומע את הפסיעות של אמו מתקרבת, אמר איקום מקמה שכינה דעתה, השכינה הקדושה מתקרבת. זו אישה, אבל שכינה קדושה, כל העולם הנשים ביהדות, כל החגים של עם ישראל, כמה מגדלים ומשבחים ומפארים את האישה שבזכותם. חנוכה בזכות יהודית, פורים בזכות אסתר, פסח, סוכות, מתן תורה, כל אלה בזכות נשים צדקניות שנגאלו אבותינו ממצרים, וכתוב שגם בזכותן עתידים להיגאל. כלומר, היהדות רואה את האישה כקטר שמוביל את כל הרכבת של עם ישראל, את הגדולה של המשפחה היהודית, כל המזמור שכל בעל יהודי עומד ושר ברגש בערב שבת לאשתו, אשת חיל מי ימצא. אז אפשר לדבר על היהדות שהיא מזלזלת בנשים? אלא מה, כמו שאמרנו, לקחו קטעים שונים, הוציאו אותם מהקשרם, יש גם שם דברים שבכלל מעוותים לחלוטין. אני מתייחס לעניין הזה כי אמרו לי שהדבר הופץ בכמויות עצומות, ואפילו נשים שומרות תורה ומצוות נבהלו, כך היהדות מתייחסת לאישה, אבל זה סוג של לזרוע בלבול, וצריכים לעשות סדר במחשבות. לא כל מה שאמרו שם דברים מדויקים. יש שם מישהו שדיבר על כך שהאישה, מבחינה שכלית, היא פחותה מהאיש. חס ושלום לחשוב כך. הגמרא בפירוש אומרת שבינה יתרה ניתנה לאישה יותר מהאיש. רק צריך להבין את המשמעות של המילים בעברית, מה זה חוכמה, מה זה בינה, מה זה דעת, מה פירוש שאמרו חכמים נשים דעתן קלה. לא התכוונו לומר חס ושלום שאין להם שכל, אבל צריך להבין את העברית במקורה, מה ההבדל בין חוכמה, בין בינה לבין דעת. זה הזכיר לי, פעם היינו בשיעור בחיפה, לציבור משכיל, אקדמאי, מה שנקרא. ושם, מישהי שם שאלה, מדוע היהדות מתייחסת לאישה כאל אחת שאין לה מספיק שכל? שאלתי אותה, איפה ראית את זה בדברי חז"ל? אני לא זוכר שום מקום בדברי חז"ל שיש תיאור כזה. בסוף, כשניסיתי להבין, שאלתי אותה אם מתכוונת למה שכתוב בגמרא בשבת למד ג' שם במעשה של רבי שמעון בר יוחאי, ששם כתוב נשים דעתן קלה. היא אמרה, כן, כן, הנה כאן, אתה רואה יש פה זלזול במנת המשכל של האישה. אמרתי, צריך להבין עברית ואחר כך להקשות קושיות. מה ההבדל בין חוכמה, בין בינה, שעל זה נאמר שבינה יתרה ניתנה לאישה, לבין דעת? חוכמה, מה זה אדם חכם? אדם שמקבל הרבה אינפורמציה מניסיון חיים, מתוך ספרים שהוא קורא, מקבל הרבה ידע בדעה שלו, הוא נעשה אדם חכם, כי יש בו הרבה תוכן, אבל זה לא אומר שהוא נבון. נבון, מלשון בינה, מלשון בנייה, שפירושו של דבר להתבונן בפרטים הקטנים, לקלוט אותם, לצרף דבר לדבר, ולבנות רעיון חדש. זה הפירוש של בינה. לקלוט מה שאחרים לא כל כך שמים לב, הוא כן קולט, האדם שהוא נבון. כשיוסף אומר לפרעו, פתר לו את החלומות, שיהיו שנות צבא ואחר כך שנות רעב, ממשיך יוסף ואומר לו, ואתה ירא פרעו, איש נבון וחכם, וישיתהו על ארץ מצרים. לא מספיק רק אדם חכם, שהוא בעל מושגים רבים, יש לו ידיעות רבות שהוא רכש במהלך החיים. צריך גם נבון, שהוא ידע איך לפתח את זה הלאה, איך להתבונן בפרטים הקטנים ולבנות. המילה בינה, אותם אותיות של המילה בנייה. רק בנייה היא פיזית, וכשמעבירים את היוד אחורה, זו בינה של בנייה שכלית, מחשבתית. וכאן, כדי לנצל את שנות הסבה, כדי להציל את כל מצרים, צריך אדם נבון, לא רק חכם. כמו שבאמת היה אחר כך, כשאמר ליוסף, אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה, מינה אותו לכל התפקיד הגדול הזה, משנה למלך, נתן לו את רביד הזהב על צווארו. שם יוסף באמת הצליח לעשות מה שהרבה מהמצרים לא הצליחו. גם המצרים צברו תבואה, אבל הכל התקלקל. באו אחר כך לפרעו, והפרעו אמר להם, כשאמרו לא נשאר לנו כלום, אמר להם, אבל יוסף אמר לכם בזמן שנות הסבה, אמרו לו, עצרנו ואספנו, הכל התקלקל. למה מה שיוסף עשה לא התקלקל? למה כל מחסני התבואה? כי הוא ידע איך לשמר. חשב הלאה, לא רק לקחת לאסוף, אלא בוא נחשוב מה יהיו התוצאות בעוד כמה שנים. זה אדם שהוא נבון, צופה את העתיד, מתבונן בפרטים, יודע איך לחבר פרט לפרט וליצור מבנה מושלם. דעת, לעומת החוכמה והבינה, דעת זו המסקנה שהאדם מקבל. כשאדם אומר אני יודע שזה כך, פירושו של דבר, הגעתי למסקנה הברורה. לאחר צירוף של חוכמה ובינה, האדם הגיע לדעת שזוהי המסקנה. על בינה אמרו חכמים שהאישה קיבלה בינה יותר מהאיש. לכן הגמרא בברכות מספרת שכשהציעו לרבי אלעזר להיות נשיא ישראל, אמר להם, קודם אני אלך ואתייעץ עם אשתי. התייעץ איתה, העלתה שתי בעיות, בדק אותם, כי שמח עליה שהיא רואה פרטים שאנחנו הגברים לא בדיוק שמים לב עליהם. יש לה בינה יתרה, גם לגברים יש בינה, גם לנשים יש חוכמה. אבל בינה יתרה ניתנה לאישה. דעת שזו המסקנה, כשחזל אמרו נשים דעתן קלה, לא אמרו חס ושלום שאין להם דעת. יש הבדל בין דבר קל לדבר כבד. דבר כבד קשה מאוד להזיז אותו. דבר קל יותר קל להזיז אותו. בעברית של היום, פירוש המשפט הזה שאמרו חכמים, נשים מסקנתן גמישה. זאת אומרת, היא לא עקשנית כמו האיש, שיש לו את האגו עם כל העוצמות האלה, אלא יותר גמישה. תדבר איתה בצורה נכונה, תפנה לליבה, תדע איך להעביר את המסר, חשוב לך בשבת הזו להתארח במקום מסוים, היא לא כל כך רוצה, אם תבוא בכוחניות, ושלא, זה ההורים שלי חייבים לבקר, אז אתה דוחה אותה. אבל תסביר לה את הקושי, את ההתמודדות. היא לא עקשנית, היא יותר גמישה, רק תפנה אליה בצורה נכונה. כך כל משפט ומשפט שאמרו חכמים, צריך להעמיק חקר בדבריהם, להבין את המילה המדויקת שנוגעת לאותו דבר. ורק אז האדם יכול לקבל תמונה אמיתית של הסתכלות היהודית על גדולת האישה ומעלת האישה, כפי המקורות שהבאנו קודם בדברי חז"ל. נתבונן בדוגמה נוספת. הגמרא בברכות דף ח' אומרת, במערבה, כלומר בארץ ישראל, כנסי ויני שיטתה, כשהיה נושא אדם אישה, אמרה להכי, היו שואלים אותו כך, מצא או מוצא? והיו רומזים על שני פסוקים, שפסוק שני משלמה המלך, פסוק אחד, שלמה המלך מדבר שאדם שנושא אישה, אז הוא בעצם הגיע כעת לחיים טובים, מאושרים, מצא אישה, מצא טוב, ויפק רצון מהשם, כלומר עכשיו הוא נכנס למסלול שהוא שלם, ויהיה לו רק טוב, מפיק רצון מהקדוש ברוך הוא, רצון טוב, או מוצא, ששם בפסוק השני נאמר, מוצא אני מר ממוות, את כל הנושא הזה של הנישואין, האיש ואישה, מוצא אני מר ממוות את האישה, כך במקום אחר אומר שלמה המלך. והגמרא הזו דורשת הסבר, גם דברי שלמה, הוא סותר את עצמו, מה הכוונה בדבריו, להתחתן זה דבר טוב או דבר לא טוב. וגם כששואלים את האדם שהתחתן, מצא או מוצא, רק עכשיו התחתנו. איך הוא יכול לדעת איזו אישה הוא מצא, אם מצא אישה טובה, אשת חיל מי ימצא, או משהו אחר. אבל התשובה פשוטה, על פי הבסיס של הדברים שדיברנו קודם. כל דבר בעולם אפשר להשתמש בו לטובה, אפשר להשתמש בו לרעה. זה לעומת זה עשה האלוקים. גם המערכת הזוגית של הנישואין יכולה להיות נפלאה וטובה, ויכולה להיות סבל ומרורים. כמו שרואים בהרבה בתים לצערנו, שממש החיים הפכו להיות מר ממוות, עם ריבים וסכסוכים ודמעות של ילדים, גירושים, כל כך הרבה צרות וסבל. אבל איך אפשר לשאול אדם שעכשיו התחתן, האם מצא או מוצא? התשובה פשוטה. הם לא באו מתוך סקרנות לשאול אותו מצא או מוצא, כי באמת הוא לא יודע לענות האם יהיה לו טוב או לא טוב בחיי הנישואין. אבל התכוונו לעורר אותו להתבוננות. שים לב לפסוקים. במצא אישה מצא טוב, שלמה היה חכם, המילים שלו מאוד מדויקות. במצא אישה מצא טוב, הוא לא הכניס את המילה אני, כמו בפסוק השני, מוצא אני, וגם את המילה אישה, הוא כתב אישה, לא האישה בה הידיעה, אלא אישה. לומר לאיש הזה, שאתה עכשיו מתחתן, תשמע עצה טובה. אם תיגש לחיי הנישואין בענווה, מתוך רצון לתת, להעניק, ולא רק לקבל ולשאול איפה אני בתמונה, אלא באמת ירצה להטיב לאשתך בלי אגו, בלי גאווה, בלי רדיפת כבוד, בלי שיקולים של שנאה וקנאה ונקמה. אז אתה, שאתה בדרגה של מצא אישה, כשאתה בא בענווה והיא באה בענווה, אז מצא טוב. אבל תדע לך שאם אתה תיגש לחיי הנישואין בגישה של הפסוק השני, של מוצא אני, האגו שלך יהיה במרכז העניינים. של אני פה בבית ואני רוצה כבוד ואני רוצה שיתייחסו אליי, והיא תבוא עם גישה של האישה, אני האישה בה הידיעה ואתה צריך לכבד אותי ולייקר אותי, אז התוצאה תהיה מר ממוות. איך אפשר לחיות בצורה כזו? חז"ל אמרו שאיש ואישה, המילה אש מופיעה בשניהם, גם באיש וגם באישה, רק יש יוד באיש והה באישה. לומר שאם מכניסים את השכינה לתוך הבית, כלומר שהזוגיות תמיד על פי רצון השם. לא אגו ולא כבוד ולא גאווה ולא נקמה. אלא יוד והי נמצאים שם בתוך הזוגיות הזאת. הרי אלה החיים הכי טובים שיכולים להיות. גם בספר מפתחות לחיים, גם בספר המדריך לנישואין מאושרים, הרחבנו בפסוקים האלה, שבעצם הארבע יסודות שיש בעולם, אש, רוח, מים ואפר, שהם מכוונים כנגד דומם, צומח, חי, מדבר. וכל אחד מכוון כנגד אחר, כשמדרגים את הדבר, האש מתוך ארבע יסודות הוא כנגד המדבר. כי המרכיב המרכזי שיש במדבר, באדם, זה מרכיב האש. אז אם כך, איך אפשר לקחת שני בני אדם, להכניס אותם לבית אחד, לומר להם תנהלו חיים, הרי לא צפוי שיריבו, הרי אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד. אבל התשובה היא, אם מכניסים את השכינה הקדושה, יש שיעורי תורה, יש מוסר, יש יראת שמיים בבית, יש ויתור כרצון השם, יש יוד באיש והי באישה, אז איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. ואז החיים האלה הופכים להיות חיים נכונים וטובים ומאושרים. אבל כל אותם כעת שבאים ותוקפים את היהדות, לוקחים קטעים מדברי חז"ל, לוקחים קטעים מדברי רבנים, מוציאים אותם מהקשרם, כשבפירוש הם מצהירים לאורך כל דבריהם, אותם מיסיונרים נוצריים שכעת התנפלו על עם ישראל במתקפה הזו, הם בעצמם מציינים שאנחנו רוצים להרחיק את עם ישראל מחכמי ישראל, מחכמי התורה. אבל את הפסוקים שיש, הרי הם עצמם, גם הם הרי מאמינים בתנך, אז הם מתעלמים כדרכם להתעלם בדברים אחרים גם בזה. מתעלמים שיש פסוקים שמדברים כך ופסוקים שמדברים אחרת, ומי שמתבונן בהם מקבל את האיזון הנכון, מקבל את השלמות הראויה. אנחנו קצת מרחיבים היום בעניין הזה, כי שמעתי שבאמת הדברים שלהם הגיעו להרבה אנשים שהתעוררו ותמהו איך זה יכול להיות דבר כזה, איך רבנים מדברים בצורה כזו. בכלל, הפסוק שנאמר על לפני ביאת המשיח, כי הנה החושך יחסי ארץ וערפל לאומים, יש שמדברים על רבנים בלי חשבון ומוציאים דברי בלע ושקרים, ויש רבנים שלא רוצים להשיב כדי לא להיגרר לתוך המחלוקת הזאת, ולא להיכנס להשמצות הדדיות. מי שיש בו דעת, אז בוחן. גדולי התורה שבדור, רב חיים קניאבסקי, חכם שלום, מרן ראש הישיבה, הראשון לציון, כל הרבנים הגדולים, איכן הם נמצאים? במי הם תומכים? ואז האדם יכול להיות רגוע עם עצמו, בלי להיכנס לפולמוסים, כל הנושא הזה של ביזיון תלמידי חכמים, שכעת המיסיון גם הצטרף, שכשאצלנו יש רפיון, כך חכמי הקבלה מציינים תמיד, שאצלנו עם ישראל יש רפיון בדבר אחד, אומות העולם גם מתחזקים באותו עניין כנגדנו. וכשרואים שכעת אלה הנוצרים באים בדיבורי בלע על חכמי ישראל, צריכים לבדוק אצלנו, מה המצב שלנו, האם אנחנו מכבדים תלמידי חכמים? כבר אמר פעם הרב שלמה זלמן אוירבך, לאדם ששאל אותו מדוע ילדיו ירדו מדרך התורה, הרי הוא ירא שמיים וביתו מתנהל על פי התורה, והוא רואה שאחרים שהם לא כל כך שרויים בתורה כמוהו, לא בקיאים בתורה כמוהו, ילדיהם הולכים בדרך טובה. אז אמר לו הרב אוירבך, הוא דיבר על המקרה שלו כנראה כי הוא הכיר אותו, כל מקרה לגופו, אבל אמר לו הרב אוירבך, כשאתה בבית מדבר על חכמי ישראל, משפיל תלמידי חכמים, אז מה הילדים שלך שמעו? אפילו נניח שבדברים שאתה כן צודק, אבל הילדים שמעו דברים של דיבורים על גדולי התורה, על חכמי ישראל, אז למה שהם ירצו להיות תלמידי חכמים? אבל כשילדים רואים שההורים מכבדים תלמידי חכמים, נשמרים בכבודם, והרי כבר לימדו אותנו חכמים שעל פי הפסוק שכל אדם ואדם בכל דור ודור צריך לראות את חכמי הדור, לא להשוות לחכמי הדורות הקודמים, לומר, הנה אז, לפני 200 שנה, לפני 100 שנה, בדור הקודם היה רב גדול, היום הרב הזה לא מגיע לפלוני, וזה לא מגיע לפלוני, וכך הוא יורד ביראת שמיים. תורה אומרת, צריך ללכת אל השופט אשר יהיה בימים ההם, יפתח בדורו כשמואל בדורו. כמה צריכים לעבוד על העניין הזה, לייקר בעינינו את גדולי התורה, את התלמידי החכמים, ולא להתאפס למשפטים וקטעי משפטים, לשון הרע ורכילות שמדברים, בפרט בדברים האלה, כמו שהזכרנו, הדברים שבשבועות האחרונים התחיל המיסיון הנוצרי לפתוח במתקפה כל כך, מתקפה ממומנת עם המון המון השקעה, שהם משקיעים כספים רבים, רק כדי לקלקל את הצעירים ואת הצעירות שיש בעם ישראל. כמה חשוב שכל אדם ירא שמיים, כל אדם שיכפת לו מעם ישראל, שיחזק גם את הסביבה שלו. חזל אמרו במשנה באבות, דע מה שתשיב. שם כתוב מה שתשיב לאפיקורוס. היום אין הרבה אפיקורסים, יש הרבה בורות, חוסר ידע. כמה צעירים וצעירות שגדלים בלי תורה, לא מכירים את התורה, ושומעים לפתע דברים של התקפה נוצרית על התורה שלנו, על חכמי ישראל, והם נתפסים לכך. זה גם דבר שמחייב את כולנו לא רק להתחזק בעצמנו, ולא רק לדעת את התשובות לעצמנו, אלא לחשוב על האחים והאחיות שלנו, איך לקרב אותם יותר. אדם שיודע במקום העבודה שלו, יש אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, ומתוך הרגל שולחים את ילדיהם לבתי ספר, שלא מלמדים אותם מה זה שמה ישראל, מה זה בורא עולם, והיום הקלקולים שמכניסים בבתי הספר הכלליים, מטעם משרד החינוך, דברים נוראיים. כל אדם ואדם צריך להרגיש אחריות, לפנות לקרובי משפחתו, למכריו, לידידיו, לדבר איתם לקראת שנת הלימודים הבאה, את הילדים להעביר לבתי ספר תורניים. אפשר לפנות לארגון לב לאחים, שיש להם מחלקה נפלאה שעוסקת ברישום של ילדים. אפשר להיעזר בארגון הידברות, שגם שם יש צוות רבנים משיבים שמסייעים כמיטב יכולתם לכל אדם ואדם, אם בעצמם או לחבר אותם ממי שעוסק באותו עניין. אבל זו אחריות של כולנו על הדור הבא של עם ישראל. כמה גדולי תורה שיש היום העידו על עצמם, שכל מה שזכו להיכנס לתלמודי תורה, לישיבות, רק בזכות פעיל, אברך, בחור, ישיבה שבא להורים ודיבר איתם, והסביר להם את החשיבות, ושלחו את הילד למקום של תורה, ונעשה אחד מגדולי ישראל. כמה ההורים האלה מרוויחים גם אחרי 120 בעולם האמת. בעולם הזה גאים בילדיהם, שברוך השם, הבן שלי נהיה רב כזה גדול, נהיה כזה חשוב. ועל אחת כמה וכמה אחרי 120 מגיעים לעולם האמת, כמו שכתוב שם בפסוק, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, איך אעלה אל אבי שבשמיים, והילד הוא לא באמת הולך בדרך השם, בדרך התורה. כל נשמה, צריך להסביר את זה להורים, כל נשמה היא פיקדון, כל ילד זו נשמה קדושה שהופקדה בידיים של ההורים, כשתפקידנו והאחריות שלנו לכוון את הילד הזה שילך בדרך אמת, בדרך תורה. כמה ביזיונות יש בלוויות כשנותנים לבן לומר קדיש, אפילו לא יודע איך קוראים את המילים האלה. לראשונה בחיים הוא פוגש את הקדיש רק בלוויה של הוריו, שובר את השיניים, מתבלבל במילים, וההורה עצמו, הנשמה שנמצאת בלוויה, כבר בעולם האמת, היא יודעת את האמת. כמה ביזיון והשפלה יש לה כשהיא רואה שהבן לא יכול לומר קדיש, והאדם הזה נמצא בעולם האמת, והוא יודע שהוא אשם בכך, הוא כיוון אותו לחינוך הזה. והלבבות היום פתוחים. חשוב לדעת, רואים את זה בכל רחבי הארץ, בכל רחבי העולם, שהלבבות של עם ישראל פתוחים לשמוע. צריך רק לגשת בגישה נכונה של דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, לעסוק בהסברה נכונה, לדבר מתוך אהבה, מתוך כאב, מתוך רצון שבאמת יהיה טוב לשני, ועל ידי כך גם לקדש שם שמיים בעולם. הקדוש ברוך הוא נתן יכולות לכל אדם ואדם, נתן את הפה שבאמצעותו האדם יכול להשפיע רבות. הדיבור זה דבר שהוא מייחד את המין האנושי, אין אותו בבעלי חיים. בעלי חיים רואים והולכים ומדברים, אוכלים ושותים, גם בני אדם כך. מה מייחד את האדם? מדוע יש דומם, צומח, חי, ומעל החי יש מדבר? המדבר הוא לא נכלל בתוך הקבוצה של החי. דומם וצומח, רואים הבדל ברור ביניהם, זה עומד במקום אחד ולא מתפתח, והצומח מתפתח. בין הצומח למדבר רואים הפרש גדול. הצומח מתפתח במקום, אבל לא יכול לנוע ממקום למקום. והחי עובר ממקום למקום. לכאורה האדם שייך למחלקת החי. מה מייחד אותו להפוך אותו למחלקה בפני עצמה? רק יכולת הדיבור. והדיבור הזה, כפי שהרחבנו בעבר, הקדוש ברוך הוא נתן כוח לאדם בדיבור להשפיע על המציאות, גם מההיבט הרוחני, רק את ההיבט הרוחני צריך להעמיק חקר. באחד השיעורים בעבר הרחבנו בעניין הזה מהו כוח הדיבור על פי דברי חכמי תורת הסוד. אבל אפילו ברובד הפשוט, אדם מדבר, מסביר לשני, מראה לו את האמת, וכמו שכתוב בשיר השירים, מושכני אחריך נרוצה. הלבבות של עם ישראל פתוחים. אנחנו צריכים רק לעשות משיכה, ואז תראה שאחריך נרוצה, הוא ירוץ אחריך. רק תראיר את עיניו, תראה לו את האמת. והתקופה הזו היא תקופה של ממש כמו מלחמה בין כוחות הסתרא אחרא לכוחות הקדושה, מי הראשון שיגיע לאותם נשמות שמחפשות? האם כוח הקדושה יגיע ואז האדם הזה יעבור לצד הקדושה, או שהכוחות האחרים יגיעו לאותו אדם ואז ייקח אותו לצד שלו? זו תקופה כל כך משמעותית מבחינה היסטורית של עם ישראל, בפרט היום עם כל כלי המדיה והתקשורת, שכל דבר רץ מהר ומגיע במהירות ממקום למקום, ואנשים מתבלבלים. כל אדם שמקבל תוכן שלילי ודאי צריך שיזרוק אותו מעצמו, ימחק אותו משם. כל הלשון הרע ורכילות ודיבורים על חכמי ישראל ונגד התורה, אסור אפילו להתחיל לשמוע את זה, מיד למחוק ולהעביר הלאה. לעבור לסדר היום של לימוד קדושה, לא להתעסק יותר בדברים האלה. ויחד עם זאת, להפיץ את האור. כשאדם מפיץ את האור של התורה, פונה למכריו, כל אדם צריך שישב עם עצמו, את מי אני מכיר, למי אני יכול לפנות. אם זה לקרובי משפחה שנפגשים בשמחות, אומרים שלום שלום, מזל טוב, ולא מעבר. אבל צריך שיהיה אכפת, איפה הילדים שלו מתחנכים, איך הם לומדים, אולי אפשר לדבר איתו, לשכנע אותו, אישה תדבר עם חברתה ואיש עם חברו, קרובי משפחה. בפרט בתקופה הזו שלקראת שנת הלימודים הבאה, שעדיין יש אפשרות, בפרט ילדים שמסיימים גן, עולים לכיתות א', מסיימים כיתות ח' ועולים כעת לתיכון, לדבר איתם כמה חשוב שהילד הזה יהיה בישיבה, שילמד תורה, יהיה תלמיד חכם, יקבל כלים, כמה ניסיונות יש היום לנוער בגיל ההתבגרות, בעולם הכללי, ניסיונות מפחידים שלא היו בדורות שלפנינו. וזו האחריות שלנו להגיע לכל יהודי ויהודייה, בטרם יגיעו הכוחות האחרים של הסיטרא אחרא ויקחו אותם לצד שלהם. ונסיים בפסוק שהזכרנו בתחילה, כי הנה החושך יחסי ארץ וערפי לאומים, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך ייראה. בתקופה, זה פסוק שנאמר על התקופה שלנו, שיש חושך, יש ערפל, אבל אור השם זורח על כל אדם שבאמת מחפש ורוצה, פועל ומצליח. ויהי רצון שנזכה כולנו יחד במהרה לגאולה שלמה, בחסד ורחמים, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.